אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
קדליבה, בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן אחרי החגים, מתחילים הכל. אנחנו כאן עם פסח בגד ואסתי הרשקוביץ, ונדבר היום. על מה נדבר היום? אני חושבת שאחד הדברים של לחזור לשגרה, או אחד הסודות של בית יהודי נורמלי, תמונים, כמו שתומנים זרע בחול, וגדל משם איזשהו עץ של בית יהודי מלבלב, הרי זה תמיד עניין אותי איך הכל התחיל מבראשית, ומי סיבב את הסיבות, ולמה המילה הזאת נקראת ככה. זה כל כך מדהים לראות בפרשת בראשית איך הכל למען אנחנו בסופו של עניין להתענג על השם בנו לכאן, והשם רצה את העולם הזה כדי להטיב עמנו, המרכז של בית יהודי. זאת האישה, אנחנו כבר יודעים את זה. עקרת הבית, מה צריכה באמת עקרת הבית כדי להיות שמחה? מה צריכה באמת עקרת הבית כדי לבנות סביבה את הילדים השמחים האלה, את הבית השפוי הנורמלי הזה, אחרי שכל כך הרבה סעודות בישלנו והורדנו וקילפנו והרזנו את הקשוטים לסוכה? מה זה המקום הזה שכדאי מאוד שנציב אותו היום על השולחן, שאישה הכי הכי צריכה כדי להיות רוחנית יותר, כדי להיות מרוכזת בתפילות יותר, כדי להיות אמא סבלנית יותר, כדי להיות ראיה נכונה יותר. מאבק הזה בין בית, קריירה, אבל יש גם מקום שלישי. נדבר עליו היום, על המקום השלישי הזה. בכוונה אני לא מגלה, אבל תכף נציג את האורחות שלנו, גבירה מילוורם, שכבר הייתה אצלנו בעבר. נדבר תכף על הקיום הפיזי של מקום שלישי שמאפשר משהו לנשים שכל כך צריכות אותו. אנחנו היצוריות היוצרות, כך השם ברא אותנו, יוצרות את הדור הבא, יצירתיות כל כך בתוך עצמנו. ואפרת יפה, שגם הייתה פה פעם, נדבר היום יחד שלושתנו על המקום הזה ועל היצירה הזאת ועל השקט הזה שאישה צריכה אחרי כל הרעש של בית, ילדים, סביבה. אבל איפה בסוף, בסודות התמונים האלה של הזרעים הנשיים הרגשיים האלו, מאיפה צומח הכל, וכמה צריך להיות מודע למקום הנשי הזה, לתת לנו אותו? ואם לא נותנים, אז אולי פשוט ניקח. יאללה, אומקה דליבה, כאן אפרת ברזל, מתחילים. בוקר טוב, בנות.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר של בנות שכזה. בואו תציגו את עצמכם כמו שאני אוהבת, כי כשאדם מציג את עצמו זה הכי מדויק. אז גבירה מילוורם.
אז אני גבירה, ואני אימא וסבתא, ויש לי את הזכות גם להיות המנכלית של תמך, עמותה לקידום נשים חרדיות בתעסוקה.
נדבר היום על משהו שקשור
לנשים, לתעסוקה.
ואפרת יפה.
אפרת יפה ארנטל. אני חזאי טרנדים, עובדת 40 תמך. וכותבת.
על מה את כותבת?
על מה אני כותבת? על יצירתיות, על לגלות את הכוחות הפנימיים שלך, על הדבר שלך בעולם.
על זה אנחנו הולכות לדבר.
כן, הכל מתחבר.
נכון. ואני חושבת, בנות, אמרתי את זה גם בפתיח, שהרבה מדברים על אחרי החגים, ואיך לממש את כל מה שהתפללנו בתפילות, ואיך לעשות את הדברים אכן קורים, טכנית, אבל אנחנו הולכות לדבר היום, אני חושבת, על הבקגראונד העוד יותר עמוק של מה מקדים את הטכניקה, או מה יושב מאחורי הקלעים של אישה. המון יצירתיות, המון עניין של מקום פנימי. איך נתחיל לשוחח עם זה? כי
אני רוצה לספר לך סיפור.
יאללה.
אז שולמית, שהיא קלתי, הייתה אצלנו בשמחת תורה, והיא אמרה, ממי, איך חוזרים?
שאלה טובה.
עכשיו שולמית היא בן אדם נורא טהור, ואמרה איך חוזרים, ואמרתי לה, את יודעת משהו למית? אין לי מושג, זה היה נורא מעניין, זה מהמשפטים האלה שאנחנו מזהות שהקדוש ברוך הוא שם אותם בפה שלנו, כי לא חשבנו עליהם ממש. אמרתי, אין לי מושג, אבל יש דבר אחד שאני יודעת, שכל שנה, ברוך השם זה עובד, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. אמרתי לה שאני חושבת שספר קהלת, זו התרמה לחזרה הזו. זאת אומרת, זה שאנחנו שומעים על דור הולך ודור בא, והעת לה ועת לה, וכאילו הקדוש ברוך הוא הכין אותנו בשבת חול המועד, לזה שאנחנו נצטרך לחזור.
את מה מעניין אותי בכל מה שאת אומרת עכשיו? גבירה מילוורם? שהיא קוראת לך מאמי.
ככה כל הילדים שלי קוראים לי.
גם הקלות?
כן.
פה, נכון אפרת?
כן. כן, עכשיו בשבילה זה באמת מסירות נפש, כי גם לאמא שלה היא קוראת מאמי.
את רואה?
הקלה השנייה קוראת לאמא שלה אמא, אז כאילו מאמי זה דווקא שם נוח, כי זה אחר.
נכון, נכון. וענית לה את באמת, את לזה ואת לזה, קהלת, ויש משהו בחזרה לשגרה שמצריך כל פעם סטארטר חדש או הבנות אחרות, כשהקדוש ברוך הוא מניח דברים מתחדשים בעולם כל פעם?
אז הנה משהו שמישהי אמרה לי פעם, על המילה שגרה. והנה, אתם נשים של מילים, נכון? אפילו יותר ממני. אז היא אמרה לי שהמילה שגרה, מה המקור שלה?
תהילים.
הוא שגר על הפך. שגר על הפך, זה לידה. זה לא ממש אירוע שגרתי. אז איך בן יהודה בדיוק הגיע לשגרה כדבר שחוזר על עצמו? אז כנראה שזה בגלל ששגור על פיו, כאילו אנחנו כאילו יולדים מילים, ואז שגור על פיו הפך להיות כמו שגרה. אבל בעצם כשאנחנו מסתכלים על שגרה, תחשבי על ספירלה מסביב לגליל. אז היא חוזרת כאילו לאותה נקודה, אבל זה לא כמו טבעת שחזרה ממש לאותה נקודה. היא חוזרת לאותו קו במקום אחר, כי חזרנו כאילו לשגרה, אבל אחרים.
לגמרי.
אחרים לגמרי. ואם אנחנו מדברים על תעסוקה, ואני כל כך רוצה כבר לשמוע את אפרת, אבל אני אדבר עוד שתי דקות.
אל תדאגי. חלק מהשגרה שהתרגלנו אליה, זה שאנחנו ממתינות.
אנחנו ממתינות. אז כשאנחנו חזרנו לאיזושהי שגרה אחרת, בתמך, כאילו בנושא של תעסוקה, אחרי הקורונה, אז שאלנו את עצמנו, מה נשתנתה השגרה הזו? ומשהו, כאילו, הסתכלנו על כל התוכניות שלנו, ושאלנו את עצמנו, אז הם כן מתאימות, לא מתאימות, אבל יש לנו הב בתמך. והאב הזה היה אמור לתת לנשים אפשרות לעבוד מחוץ לבית, אבל כולם התרגלו לעבוד בבית. והסתכלנו על אחת מהכיתות, ואמרנו, אבל כל כך הרבה שיעורים עברו לזום, ובעצם השיעורים השתנו, אז מה זה לחזור הזה? ואז היינו שצריך שם משהו אחר, צריך מפגש מסוג אחר. זה לא מפגש שאנחנו באים ויש מורה וכיתה. ואת יודעת, כשמחפשים רעיון וכשחושבים על רעיון, בעצם מה שצריך לומר זה אמר רבי בנימין, בדיוק כמו כשמחפשים משהו שנאבד.
לגמרי.
אז הקדוש ברוך הוא מגלה לנו משהו. מגלה משהו שהיה שם כל הזמן. ואז גיליתי איזשהו מושג שנקרא מקום שלישי. מושג של סוציולוג, ריי אולדנברג, שדיבר על המקום הראשון שהוא הבית, המקום השני של העבודה, והמקום השלישי שהוא מקום של מפגש של אנשים. ושם בעצם הפסיק החלק שלי בסיפור, והרמתי טלפון לאפרת, ואמרתי לה, אפרת, מצאתי את השם. כאילו, הרגשתי שיש לנו עכשיו כותרת, ועכשיו צריך לצעוק לכותרת הזו תוכן, אבל הרגשתי כאילו משהו בתחושה הזו של אנחנו צריכים מקום שלישי, משהו אחר. נכון, אפרת? זה היה משהו כזה, נכון?
מיד שאמרת לי, המקום השלישי, it rings a bell, בגלל כששמעתי על זה לפני כמה שנים איזושהי הרצאה, וישר ידעתי מה זה צריך להיות, ישר ידעתי איך זה צריך להיראות בוויז'ן שלי, יש המון מקומות שלישיים, כן? אבל כבר, אני חושבת זה היה ב-2016, 2017, הפורום הכלכלי העולמי, בעקבות הפגישות שלו השנתיות, הוציא כזה מזכר של מה צריך ללמד בעולם החדש, והיצירתיות הייתה שם בשלישייה הפותחת. זה משהו שבזמנו מאוד תפס אותי, ומאז נהייתי פריקית של הנושא של יצירתיות, שהוא מדבר עליי, כי אני בן אדם יצירתי, ואני מאוד חשוב לגדל ילדים יצירתיים, והתחלתי לחקור את זה, ולהיכנס לזה, ולהבין את זה. האם אפשר ללמד יצירתיות? האם זה משהו שאתה רק נולד איתו? איך, מה, והכל. ולכן כשאת אמרת לי על המקום השלישי, אני ידעתי שזה המקום. זה המקום לטפל בנושא של יצירתיות. כי נשים שבאות מעולמות קריאטיביים, ואני מדברת על, על הצד היותר אומנותי, סופרות, ציירות, במפגשים שלהם, בכנסים שלהם, יש מאוד את השיח על, על היוצרת הפנימית שבי. אנחנו יודעים, אני אומרת אנחנו, כי אני באיזשהו מקום גם יוצרת, אנחנו יודעות את, את הדיאלוג שצריך לנהל עם היוצרת, אנחנו יודעות מה מפעיל אותה, איך לשחק איתה, צריך לשחק איתה. היא לא מוכנה לבוא לעבוד. ובתמך אנחנו עובדות עם נשים רציניות, אוקיי? אני עושה ככה עם הידיים.
גם, בין היתר, לא כולן.
בין היתר, אבל כאילו זה פחות, זה יותר נשים שיש להם משרד של פרסום, פענית, משרד של רואות חשבון. נשים בעלות עסקים רציניים, שהן עושות המון המון העשרה מקצועית, אבל כל הז'אנר הזה, כל הדיבור הזה על היוצרת, על האומנית, על הזה, זה לא, זה לא, הם לא נחשפו לזה, זה לא שם. ואם אנחנו מבינים שאחד הכוחות העיקריים שאנחנו צריכים עכשיו בעולם זה יצירתיות, אנחנו רצינו לתרגם את זה אליהם, להביא את זה אליהם. ומה יותר טוב מאשר, כמו שאומרים בספרות, show, don't tell. כאילו במקום שאני, בספרות אומרים, במקום להגיד, הוא חשב שככה וככה, תביא איזה דיאלוג, תביא איזה ביטוי, הוא עשה משהו שיבטא את זה. במקום שאנחנו ניתן פה הרצאות על כמה זה חשוב להיות יצירתיים, ואיך אפשר, ולמה זה כל כך הכרחי, בוא נעשה חלל, שהחלל ילמד, ימחיש, ירגיש את הדבר הזה. וכמו שיש מושג המקום השלישי, יש מושג של המורה השלישי. אם יש את המורה שמלמד, ויש את הידע, שזה המורה השני, ויש את החלל, שהוא המורה השלישי. עכשיו, בעולמות החינוך שלנו, במוסדות החינוך שלנו, שהם עדיין מאוד מושפעים מהחינוך הוויקטוריאני, קצת overlooked, כאילו קצת לא מטופל, מוזנח, הכוח הזה של החלל, שהוא, יש לו מלא כוח ללמד. וכרגע הוא סתם חדר יבש, עם סתם שולחנות מסכנים. זה נכנס כבר, אני רואה תוכניות חדשות של משרד החינוך, וכן מתחילים להיות מודעים לזה. אז אנחנו רצינו שהמקום עצמו ייתן, כבר יהיה מורה, הוא כבר יכניס לך את ההרגשה הזאת, את נכנסת לחדר, וכבר משהו חדש יוצא מתוכך. וגבירה, תספרי לה על הקבוצה של הכותבות.
כן, זה נורא מעניין.
אני אגיד לכם, אני מחייכת, כי אנחנו מדברות על חלל, נכון, בבניין בירושלים, ואפרת מדברת על חלל שהוא כיתה, הוא מרחב לימודי, זה מזכיר לי שבתור בעלת תשובה ממש צעירה, באתי לחיידר בבני ברק, כשהבנים שלי היו צעירים, 5 בנים, וראיתי שהכיתה ריקה מציורים, או אני יודעת מה, עם פוסט, משהו. ואז ניגשתי למנהל של החיידר, ואמרתי לו, תשמע, אמא שלי היא עובדת ברדיו, ויש לה מלא מלא פוסטרים, עכשיו היא קיבלה של המועצה לפרי אדר. משהו כזה שיווקי, של כל מיני סוגים של תפוזים. שמות של וגוונים של וזנים של, אז אכפת לך אם אני אתלה פה פשוט תמונות של פירות בכיתה כדי שתהיה לילדים השראה? והוא חייך די ברחמים, והוא אמר לי, לא, אנחנו כאן לא נתלה תמונות של תפוזים, הוא איש מאוד מאוד נחמד, והייתה לו תשובה מאוד מאוד חזקה, תכף אנחנו יוצאות לפרסומות, בפרסומות אני גם אביא לכם מים שהבטחתי ועוד לא הבאתי, אבל הוא ענה לי תשובה מאוד מאוד חביבה, דווקא מאוד יצירתית. הוא אמר לי, פה אנחנו נותנים לילדים לייצר את הקישוטים מתוך עצמם, והריק נותן להם איזשהו שקט. עכשיו, אני לא בטוחה שאכלתי את זה, לא הבאתי פוסטרים של תפוזים, אבל בואו נצא לפרסומות ונדבר אחר כך על, על, על מה קורה בתוך מרחב.
החלל.
החלל, גם ויזואלית וגם פנימית, עצמית, רגשית, יאללה, אומקה דליבה מדברות על מקום שלישי, מקום שבו יוצרות נשים את מה שאין אולי בשום מקום אחר. אומקה דליבה, הפסקה קטנה וחוזרים.
עכשיו איתכם, אומקה דליבה עם אפרת ברזל. חי תמיד איתי.
אומקה דליבה, חזרנו, אנחנו עם גבירה מילוורם. זה בסדר שאני...
שאת דרמטית?
כן.
את בדיוק? יכולה אחרת?
לא, לא. וגם, את יודעת מה? בעקבות מקומות יצירתיים, אז פעם מישהי שאלה אותי למה אני מדברת עם הידיים. אז ניסיתי כאילו להוריד אותם, ואז ראיתי, הנה מקום יצירתי, שלא, אני לא אוריד את הידיים. הם חלק מה... משהו שאני צריכה.
זה מניע.
זה מניע, זה עוזר לי לעוף. וזה חלק מהבנות נשיות, ככל שאת הולכת ומתבגרת ביצירתיות עצמך, קודם כל, של מה את צריכה, ולהגיד את מה שאת צריכה. והנה, אפרת יפה.
אפרת יפה שאת צעירה, מבינה את מה שמבינים כשמתבגרים.
בדיוק, ולפני הפרסומות דיברנו על מקום שלישי, מקום יצירתי, מקום בתמך ש...
ועל חלל.
ועל חלל, נכון. אני חייבת להגיד, לפני שנחזור לפרט מה זה המקום השלישי הזה, זה שהרבה פעמים כשאני מדברת על מקום שלישי, עוד לפני שאנחנו כאן מתכנסות, אני תמיד עולה, גם כשאני יושבת עם זוגות שמנסים לבנות בית של שלום, אז אנחנו הרבה מדברים על הבית השלישי, שהוא לא סתם בית המקדש, לכשיבוא וירד אלינו, אלא כל אחד כזה, כשהוא בונה בית, בא מהבית שלו, וראה שם זוגיות, או ראה שם יחסים בין אנשים, היא הביאה משהו מהבית שלה, הוא הביא משהו מהבית שלו, והילדים שלנו כבר רואים בית שלישי. ואני חושבת, עוד לפני שנמשיך לדבר על יצירה, או כתיבה, אומנות, פלסטית, או מה שנכניס כאן לחלל, בניית בית שלישי, שהוא המרחב שבו גדלים על הילדים שלנו, זה מקום שהוא בית מקדש, הוא מקום שהוא קדוש, והוא גם מאוד מאוד יצירתי, בלי לעשות כלום. זאת אומרת, יצירת בית יהודי, היא בעצמה פעולה של יצירתיות. זאת אומרת, יצירתיות לא חייבת להיות, שלא ייבעלו מאיתנו נשים, משהו שאת בפועל עושה, אלא לפתור מריבה בין שני ילדים, מצריכה יצירתיות אמהית, שלא הייתה כאן קודם. יצירה היא כמו שהקדוש ברוך הוא. בטח מתאים לפרשיות של עכשיו, יצירת יש מאין, משהו שלא היה פה קודם, והנה הוא עכשיו נולד.
אבל גם צוות בצוות עשויה. מה? זאת אומרת, יש לנו עדיין את המקום הראשון שלקחנו ממנו, את המקום השני שלקחנו ממנו. מעניין מה שאת אומרת, כי בפתיחה ניגשה אליי מאמנת, זה נכון? זה המקצוע שלך. היא אמרה, הרבה פעמים, היא אומרת, אני כל כך אוהבת את השם מקום שלישי, כי בראש שלי, כשאנשים באים אליהם, בדרך כלל באים עם דיכוטומיה, של אפשר או כך, או כך. והיא אומרת, השאלה שאני מוצאת את עצמי שואלת, זה יש אפשרות שלישית? והיא אומרת, בעצם זה בעיניי המרחב, עכשיו, אנחנו לא מדברים על יצירתיות פלסטית, או משהו שבידיים, זה באמת בראש. אבל כן, כן. אבל אני חייבת לכם סיפור, מה שאפרת אמרה שאני אספר.
נכון.
אז אני כבר עושה ספוילר, וכבר עשיתי את הספוילר, שברוך השם, המקום השלישי נפתח, והדרך לשם הייתה ארוכה, ונדבר גם על הדרך, אבל... כשהבאנו, לאחרונה מגיעות כל מיני קבוצות להתרשם מהמקום השלישי. והגיעה קבוצה של נשים שהן כותבות בקשות למענקים. אז יש בזה מידה מסוימת של יצירתיות, אבל יש גם המון המון טכניקה ודיוק ופרטים ותקציב ודברים כאלה. הם הגיעו ונכנסה הקבוצה, זה היה ממש יום חמישי. הן נכנסות, ואחת ראית שכאילו, היא נכנסה והיא הבינה בדיוק מה צריך לעשות כאן, ומה המקום הזה. והאחרות ככה הסתכלו מסביבם קצת מוזר. במקום השלישי יש לנו מדף, שעל המדף הגבוה יש כיסאות. כאילו כמו להסתכל מהמרפסת כזה.
יציאה כזה?
כמו יציאה, אי אפשר לשבת שם כי זה מדף. זה לא ממש יציאה.
והכיסאות בגודל של אמיתי?
אמיתי, אמיתי.
אוקיי.
לא רק שהם בגודל אמיתי, אלא כולם באותו גובה, כי מיכל נידם, מעצבת פנימה המקסימה, ככה מדדה אותם שהם ישבו טוב ויראו טוב. הם כולם שונים, אבל באותו גובה.
רגע, את יכולה כבירה להסביר שנייה למאזינים שלנו, למאזינות שלנו, כי נראה לי שלשתכן כאן...
נורא ברור.
בדיוק. אבל אני שלא הייתי שם, ובטח עוד מאזינות, אין להם מושג על מה את מדברת. אז מה, זה חדר, ניגודל?
יש לזה מונח, את יודעת שיש לזה מונח? קוראים לזה כללת הידע. כללת הידע אומרת שכשאנחנו כבר יודעים משהו, אז אנחנו חושבים שכולם מסביבנו גם יודעים.
נכון. זה גם מוסיף ידע, מוסיף מחוב, אבל מה, אנחנו מדברות בעצם על חדר, על סלון?
זה ממד.
תורידו לי את זה. זה ממד בגודל של ממד של...
זה ממד שהוא בגודל של כיתה שמכילה בין 15 ל-20 נשים, תלוי איך בדיוק מארגנים את הכיתה.
אני יודעת איפה זה בדיוק אצלכם, הרציתי שם פעם, היו שם פעם כיסאות שיש בחטא כזה, נכון?
עם קיר סגול מזעזע.
יודעת, יודעת, זה כזה נכנסים.
נכון, נכון.
אז זה הפך להיות...
ואנחנו רצינו דווקא מתוך הממד, זאת אומרת, דווקא היה לי ויכוח על זה עם אפרת, כי אפרת, יש לנו כיתה אחרת, רצינו להתחיל מכיתה.
אוקיי.
ואפרת אמרה, לא, את צריכה עם חלונות.
צריכה אור.
כי הרגע, כי הוויז'ן היה, אנחנו צריכים חדר שנייחד אותו בשם ולמטרה מסוימת, כדי לגרום לנשים איזשהו...
אז בעצם זה התחיל ממקום טכני. זה התחיל ממקום של, אם יש לי עכשיו, אני קוראת לזה שצצו הבלך. כאילו, היה הב, ואז הגיעה הקורונה, ויש איזה מחסן ברמות, שיש בו 4 מקומות, נכון? ויש פה, רק בדרך לכאן, לא יודעת כמה מקומות כאלה ספרתי, נכון? ואת אומרת, ויש כאלה שמצאו לעצמם איזושהי פינה בבית, ואז את אומרת, אז רק רגע, אז זה מצד אחד, ומצד שני, השיעורים שמתקיימים, אז השיעורים כבר לא בהכרח מתקיימים בחלל אמיתי. ואז את אומרת לעצמך, אז רק רגע, אז כבר נשים לא צריכות להגיע, אז אני אביא אישה מרמות 45 דקות למרכז העיר לעבוד, 5 ימים בשבוע, 7 שעות ביום? לא. ואז את אומרת, אז אני אגיד לה שבכלל לא צריך, אבל התשובה היא, וזה משפט שאפרת כתבה, אנשים מתגעגעים לאנשים. זאת אומרת, אנשים כן צריכים את הקרבה, והם כן צריכים את המפגש. אז, והם כן צריכים מקום ליצור, ולא רק לעבוד. כי העמדה, אותה עמדת עבודה במחסן, היא המקום השני. למעלה בבית זה המקום הראשון, למטה במחסן זה המקום השני, ואמרנו שצריך מקום שלישי, ואז הסתכלנו מסביבנו ואמרנו, איפה מייצרים את המקום השלישי הזה? והיה לי פי משהו שאמר, נשים חרדיות יצירתיות, אנחנו נראה שדווקא ממקום שהוא לכאורה סגור, דווקא ממקום של ממד...
כי אין שם חלון באמת.
אין שם חלון.
נכון,
אין שם חלון, אבל...
יש ממדים שיש, אבל זה...
איזה אווירה יש שם עכשיו, את חייבת...
יש שם גם תאורה מקסימה שמיכל סדרה, וגם ריח של עץ. כאילו ריח של מסורת כזו, משהו כזה שפותח את הלב.
אז עכשיו הסברת, יופי.
אז נכנסים, אז עשינו למקום הזה שינוי לגמרי, והכל נורא גולמי, והכל נורא לא מובנה. כי בתפיסה שאפרת בנתה, אפרת, את רוצה לדבר רגע על התפיסה?
אני לקחתי השראה מ-IDEO. IDEO הם בסן פרנסיסקו, והם הם מחוברים לבית ספר של סטנפורד, שנקרא The D-School, ושם עוסקים ביצירתיות. והם מספרים שכשהדיסקול התחיל, הם התחילו מאיזה חללים שהאוניברסיטה נתנה להם, והם מצאו את עצמם כל הזמן בחללים כאלה זמניים, וכזה משתוללים עליהם, צובעים את הסורגים באדום, כי הכל היה כזה זמני. ואחרי שהם עברו עוד פעם ועוד פעם, שנה אחרי שנה אחרי שנה, הם קיבלו סוף סוף את המקום הסופי שלהם. ואז הם אמרו, לא, אנחנו לא ניפול למלכודת הזאת של לעצב מקום מושלם, כי זה הקטע. זה כל כך מאפשר, כשאתה יכול, כשאתה מרגיש שהכל הוא קצת זמני, וקצת אפשר לקשקש על הקיר, וקצת אפשר, אז הם השאירו הכל נייד, אמנם עיצבו את זה מאוד יפה, אבל הכל עם גלגלים, כיסאו, הכל כזה קוביות כזה, ואת יכולה לבנות, אז זו הייתה השראה שלי, כאילו מיד שאמרה לי מקום השלישי, אמרתי לה, זה הרעיון, אנחנו נעשה את זה יותר גולמי, אנחנו נעשה את זה משתנה, ובאמת יש שם ריאות על גלגלים, ויש שם מושבים כאלה שהם כמו קוביות עץ,
ואפשר לבנות מתוך הקוביות עץ שהם כיסאות, אפשר לבנות שולחן.
שולחן, ואפשר, כל מיני קומבינות, את יכולה לחבר את כל השולחנות יחד לשולחן אחד גדול, זה מין משחק.
מודולרי.
וזה שוב ה-show don't tell, כאילו עצם הריות גורם לך לשחק. ואת נמצאת בסטייט הזה של משחק, אז זה משנה לך את החשיבה. עכשיו, אמרת קודם משהו שנורא רגש אותי על זה שאימהות זאת יצירתיות, אימהות ונשיות.
נכון.
יש לי חברה טובה שהביצית, רוני, היא יוצרת, היא אומנית, והיא כל הזמן אומרת, היצירתיות הכי גדולה שלי זה הבית, זה הילדים שלי, והיא מראה לי דוגמאות מהשיטה שנקראת design thinking, והיא אומרת לי, הנה, זה מה שאני עושה עם הילדים שלי, 1, 2, 3, 4. יש... שמעתי פעם שאישה בעצם מה שהיא עושה, היא עושה את האווירה. האווירה בבת.
לכן אנחנו נקרא עוד חווה. אנחנו אחריות על החוויה.
חוויה.
איזה יופי.
אבל גם בישול הוא יצירה. וגם תפילה היא יצירה. כי כל פעם את מדברת שם באזור שאתה מדבר חופשי על השם, אני כל פעם, הרשימות של הילדים, אני כל פעם אומרת את השם, סליחה אם בלבלתי אותך, כי אני עושה, קודם את הנשואים, אחר כך את הלא נשואים, קודם את הקטנים, אחרי זה את הגדולים, את הבנות, אחרי זה את הקטנות, אני מגוונת לו, כאילו ש...
שלא ישתעמם.
שלא ישתעמם ממני, וגם שהתפילה תהיה חיה בתוכי, כי יצירתיות מחיה בך ומשמחת.
אבל חווה זה אם כל חי, זה אמנם חוויה, אבל זה החיות שלנו. כי היצירתיות זה בדיוק המקום של התשוקה ושל החיות ושל, נכון?
אתם דיברתם על מילים הבוקר, כשאני הולכת לגן עם הבת שלי, אז יש זוג אמריקאי מבוגר שעושה הליכה לפניי, והבוקר הוא אומר נורא נחמדים, והבוקר אני שומעת אותו אומר לאשתו, בראשיס, the first thing is בריאות, בראשיס ברא. ואני הייתי, אימא לי, קיבלתי כולי תמומות, כי חיברת פעם בין בריאה לבריאות, וישר כאילו הראש שלי, כאילו שמישהו יסביר לי את זה, שאני אמצא איזה מפרשים על זה, מה זה אומר, מה זה אומר? אבל בא לי להבין, אוקיי, אם אני יכולה לפרש את זה, אנחנו, בריאה זה, דיברת על צוות בצוות, בריאה זה יש מעין, רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות בריאה, אבל כולנו יש חלק אלוקה ממעל. אז החלק אלוקה ממעל של בריאה אצלנו זה יצירה, זה יש מי יש. אם אני מפעילה את הברה שבי, את היוצרת, יש לי בריאות. בריאות הנפש, בריאות הגוף.
איזה מקסים.
באמת שומעים על אנשים שלא מספיק קשובים לעצמם, ואז יש מחלות, ושומעים על אנשים שעוברים מחלות קשות, ואז עושים סוויץ' ומתחברים למשהו בתוכם. קטונתי מלהגיד, כי יש דברים שאת לא מבין. אנשים נולדים חולים, אני לא יודעת, אבל יש משהו נורא יפה בה, בבריאות הזאת, כשאת מחוברת ליוצרת שבך, ויוצרת, כמו שאמרת, זה לא רק למרוח צבע ולהיות, לעשות אומנות על הקיר.
נכון.
אלא כל יש מי יש. את עושה ארוחה מהשלושה מוצרים שמצאת במקרר, ואת עושה אווירה טובה מהמריבה שהייתה בבית, ואת מזיזה את המיטה לקיר ועושה זה, ואת יוצרת, וזה נותן לך כזאת תחושה ש... וכאן התחברתי לחיות של החווה. הבריאות הזאת, אני חושבת שאת חיה.
את יודעת מה אני חושבת, אפרת? אני חושבת שיש משהו ביצירתיות שהיא ההפך מלהיות פסיבי. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את מה שיש, לוקחים את חומרי הגלם, ואנחנו בעצם לוקחים שליטה. עכשיו, לא במקום הרע של השליטה, אבל יש לנו איזושהי שליטה.
של עשייה.
של עשייה, ואני דווקא אומרת את המילה שליטה, כי אני מסתכלת על המקום של נפגעי טראומה. ובעצם כשעובדים עם נפגעי טראומה, אז בעצם... מה שאנחנו מדברים איתם זה על החוויה ומה הם עשו שם. זאת אומרת, איפה המקום שלא היית חסר אונים? זה ההפך מלהיות חסר אונים.
רגע, כללת הידע, תסבירי.
מה?
שהפוסט-טראומה נוצרת מזה שבן אדם היה במצב שלו, הייתה לו שליטה על המצב הרע, אז אנחנו...
או שפחות בתפיסה שלו. ואז, ויש אנשים שעברו דברים נורא נורא קשים, אבל דווקא זה שהם רואים שהייתה... שהייתה להם שליטה, והשליטה יכולה להיות שלא היה להם שליטה בכלל בפיזיה, הייתה להם שליטה על אופן שבו הם תפסו דברים, האמונה שלהם, החיבור האמוני, אבל אני חושבת ששם זה המקום שבעצם מביא אותנו למקום הבריא, זאת אומרת, אנחנו יוצרים, אנחנו אומרים, וואי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח, זה...
גם תראי גבירה, המון תהליכי ריפוי, לא רק מטראומה, אלא אפילו מדיכאון, וממקומות נמוכים אחרים רגשית, עשייה של אומנות, או אפילו, אם אנחנו אומרות, לא רק יצירה פלסטית של למרוח על הקיר, כסימבול של הדבר הזה, כשאתה בקום עשה, גם אם אתה עושה לעצמך את הביצה הרכה, או אתה חותך סלט, היום רק בצבעים כאלה, ולא בצבעים של אתמול, אז העשייה משמחת, זאת אומרת, ויש לי עוד כוכבית רגע, אני חושבת שכל יצירה חדשה של אדם, יש מי יש כי הוא משתמש בחומרים, או רעיונות שהם לא פיזיים, אבל יש בו גם יש מאין, כי הרעיון שהוא הוליד עכשיו, לא היה לא כאן היה קודם. אז זה כן דמיון לבריאה, אוף, לבורא, סליחה, אנחנו עוד פעם צריכות לצאת להפסקת פרסומות, היה לי משהו מאוד חשוב להגיד קודם,
ואני עוד צריכה לסיים את הסיפור.
אז את רואה, ככה נתקדם.
ככה נתקדם.
ככה נתקדם.
ההמשך יבוא בפרק הבא.
נכון, חלק מנועם של יצירה נשית, היא לדעת גם להיות שמחה בחוסר השלמות של מה שזה.
אוי, זה מדהים. זה מתחבר מקסים לחלל. מה זה חלל?
בדיוק. אז בואי זה שלא סיימת לספר.
אז אנחנו נמשיך.
זה היופי.
יופי.
ופסח יודע, אני כאילו, אנחנו פותחים את המיקרופון, ומה שיוצא יוצא, וזה כל ה... זה כל השמחה.
השם שפתיי תפתח.
בדיוק, בדיוק. אז שוב נצא להפסקת פרסומות, ואז באמת, אם תרצי, תסיימי את הסיפור, ואם לא, ניצור משהו אחר. אז אומקדליבה, הפסקונת פרסומונת, וחזרנו.
עכשיו איתכם, אומקדליבה, עם אפרת ברזל. חי תמיד איתי. עכשיו איתכם, אומקדליבה, עם אפרת ברזל.
אומקדליבה, אנחנו כאן עם גבירה מילוורם. כמה גבירות אני מכירה? רק אחת.
את יודעת שאני ראיתי מישהי בשם גבירה, ולא האמנתי שאני רואה עוד גבירה. אמרתי, רגע, אולי זאתי. לא, זאת הייתה מישהי אחר. יש עוד מישהי בעולם בשם גבירה.
אז הבת שלי, שעובדת דווקא כאן בבני ברק, בקנצח קידוש השם, אמרה שבאה פעם קבוצה לבקר אותם. אני חושבת של ארכיוניות או משהו כזה. ובסוף, סוף, סוף הפגישה היא... מישהי עוזבת והיא שומעת שקוראים לה גבירה, והבת שלי לא, כאילו, חשבה שאולי לא שומעת נכון. ניגשה אליה והיא אמרה לי, היא אמרה לה, איך קוראים לה?
יו.
אז היא אמרה, גבירה, זה באמת שם לא, אז היא אמרה, ככה קוראים גם לאמא שלי. קיצור, נון ב', הבת שלי מתקשרת, היא מתקשרת אליי, הבת שלי, והיא אומרת לי, ממי, תתקשר אלייך מישהי. אמרה שהיא אומרת, היא רוצה לעשות כנס של חמש הגבירות שהיא
מכירה. חמש גבירות. יו, נזכרתי מה רציתי להגיד קודם בחלק האחרון. רגע, שוב זה ברח לי. הלו, הנה, זה בא לי חזרה, ואז את מסיימת את הסיפור. שאת אמרת קודם על בריאה ובריאות, ואת שאלת, מישהו יכול להגיד את זה מתוך הגדולים, יש איזה רמבל על זה, איזה רשי על זה? אז אני חושבת שאחד הדברים הכי משמחים בלהיות תלמיד חכם, ואפשר להיות גם אנחנו עם הרעיונות שלנו, זה שחידושי תורה, הם מה זה משמחים?
והם מה זה נכון. יצירתיות.
בדיוק. ואני חושבת שבגלל זה, הרבה שנים בעולם התורה שלנו, אם בודקים אריכות ימים של תלמיד חכם, או בודקים את איפה נמצאים האנשים עם איכות החיים הכי גבוהה, מבחינה לא של מרצדס וולבו. איכות חיים נמדדת בין היתר בכמה אתה שמח, הרי בסוף זה הבוטום ליין. אז אדם שכותב חידושי תורה, או מתלהב מחידושים שהוא קורא, ופתאום נהיים חלק ממנו, זה כל כך יצירתי, שזה סוד עולמה של התורה שלנו. עכשיו את חייבת להמשיך את מה שעושית קודם.
אז הקבוצה הזו נכנסת, ואחת מהן ממש... מבינה מה קורה, ואנחנו יושבות שם ומדברות, ואפילו לא משתמשות בחדר. אני אומרת משתמשות, כי חלק מהסיפור בחדר, זה שיש שם חומרים שאפשר לעבוד איתם. אבל אנחנו רק בשיח. ואת רואה שהם כמו סופגות משהו מהמקום. וכשהם יצאו, לכולם כבר היה ברור, ולא בגלל המילים שלי. למרות שאני דברנית לא קטנה.
רגע, באים לשם בקבוצות, תסבירי לי עוד טיפה.
אז חלק מהסיפור היה שאנחנו רוצים משהו לא מובנה, נכון? זאת אומרת, גם בתוכן רצינו, מה שאפרת אמרה על הלא מובנה, הוא גם בתוכן. אז אפשר לבוא לשם בבוקר או בערב, כאילו קבוצות מגיעות לשם.
צריך לרשם?
כן, אז מישהי שמפעילה קבוצה ורוצה לעשות משהו קצת שונה עם הקבוצה שלה, למשל הייתה מישהי שהגיעה אלינו עם קבוצה לפני תחילת השנה של חזון, הם רצו לעשות את החזון לשנה הבאה. עכשיו, זה בדיוק החדר להתחיל למפות את החזון לשנה הבאה, ולא משנה אם יש שם צלמת או רעת חשבון. אבל זה המקום להתחיל לחשוב על שנה הבאה. זה מצד אחד. קבוצה של גרפיקאיות, קבוצה של תופרות, שרוצות קצת לחשוב מעבר, לעשות משהו שהוא מעבר. אז יש לנו את זה שם. עכשיו, כשאני עושה פגישת אסטרטגיה עם הצוות שלי, זה ברור שזה המקום. אז יש קבוצות בוקר, קבוצות ערב, וביניהם נשים יכולות לבוא בתאום מראש, רק לוודא שהמקום לא תפוס, וסתם לשבת שם.
זה קצת גן שעשויים של גדולות.
כן.
נכון?
כן.
קצת כזה, איפה הקרוסלה מסתובבת ויבוא לי רעיון חדש?
את יודעת שאנחנו עושים שם, אנחנו עוד לא החלטנו כל כמה זמן, אבל יש לנו בעצם אוצרות של תוכן במקום הזה. למרות שהמקום הוא חלל שמאפשר, עדיין יש בו איזשהו ערך שאנחנו מביאות. אז הנושא הראשון שבחרנו היה הפלייפולנס, שזה כאילו משחק. משחק ככלי רציני. אז הנה, את עלית על זה.
אז ספרי על השלושה חלקים. באמת, יש שם ארבע לוחות כאלה של השראה.
לוחות השראה.
שאפרת הייתה עוצרת שלהם.
אוי, זה היה כיף. אוי, זה היה כיף. הייתי לגמרי בזון שלי.
והיו שלוש לוחות.
אז שם היו, זה עוד לא
שם. אספירט, לא, לא.
זה שם.
אבל אפרת, בשביל אפרת, כשזה מוגמר, זה כבר פסה.
היא בפרויקט הבא.
היא בפרויקט הבא.
חדר חלל רביעי, חמישי, שישי.
היא מדברת על כאילו תהליך היצירה, כשהייתה שם על הרצפה, עם הדפים, ומשאירה פתק בערב, לא לגעת, זה עוד לא מודבק, וכל מיני כאלה. אז...
כן, כן.
אנחנו רק מתחילות לחוות את זה עכשיו, אז
יש שם... יש משהו שכשגבירה מתארת את התהליך שאת עיצבת את החדר הזה, יש מין תהליך שאולי פעם נדבר עליו, של יצירה בתוך יצירה. כי כאילו, אם חייך את יודעת, אבל אני מדברת, את כאילו אמורה לסיים כאן משהו, ואת מסיימת אותו. אבל את כבר נמצאת לפעמים בנים, אם לא שביל, אם לא דרך... לפרויקט אחר שנולד בזכות זה, וזאת גם איזושהי מתכונת של גלגול של שמחה נשית, אל הדבר הבא, אל הדבר הבא, אל הדבר הבא. ונשים באות למקום הזה?
נשים באות ולא רוצות לצאת משם.
מה יש, אפרטוש?
דיברת על, אני נזכרתי שדיברת על זה שגם אם היא לא תסיים את הסיפור, שיש משהו ביצירתיות הנשית של להמתין.
כן.
אז אני לא יודעת אם את מכירות את דרך דרך האומן קוראים לזה, איך קוראים לזה, של ג'וליה שקוראים לה, היא מדברת על אומנים, אז היא מדברת שם על תקבעי זמן עם האומנית שבך לשחק עם הפרויקט הזה שעליו את עובדת.
Mm-hmm.
וכשאני נחשפתי לזה, זה שינה לי לגמרי את כל התפיסה, כי את אומרת, יש לי עבודה, אני צריכה לעשות, אני צריכה לגמור. לא, באתי לשחק. באתי שם לעשות את הלוחות השראה, באתי לשחק, ונהניתי מכל רגע, והזמן ברח לי.
Mm-hmm.
ויצאתי משם, אמרתי, איזה, איך אומרים, אמסלה, כאילו איזה בעלת מזל, אני שגבירה נתנה לי את הדבר הזה, כי זה כל כך... אני משחק?
אז אני רוצה לדבר רגע...
תסיים את הסיפור?
אני רוצה לסיים את הסיפור, בעצם הסיום של הסיפור...
הוא כבר...
כבר מסמים לנו שאני צריכה לסיים בקצרה. אז הסיום, מה שהיה מעניין זה שכשהן יצאו, הם הבינו, כאילו, והם רצו לדעת מתי הן יכולות לחזור, והן יכולות לשלוח את הבנות שלהם. אבל אני רוצה רגע לומר משהו על מה שאפרת אמרה, וגם על מה שאת אמרת, על יצירתיות שיוצרת יצירתיות, ואני חושבת שזה גם קשור למקום השלישי, שבעצם... יש ספר ששתינו קראנו אותו, של אחד בשם שם סטיבן ג'ונסון, שחקר את היצירתיות שקורית בערים הגדולות. ויש הרבה 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 יותר ביצירתיות בעיר הגדולה, מאשר בערים הקטנות, ביחס למספר האנשים שם. והסיבה שהוא מדבר עליה זה שהוא אומר שכל מפגש בין אנשים בעצם מאבא לנו את הרעיון.
Mm-hmm.
וכשאת פוגשת שוב ושוב את אותם אנשים בדואר ובמקולת, אז את מוגבלת במה שאת יכולה לייצר. ודווקא לייצר מקום שבו יש מפגש של אנשים, זה מאפשר. זה דבר אחד שרציתי לומר. דבר אחר שרציתי לומר, זה כשאנחנו מדברים על יצירתיות, אז כאילו בעולם שלנו, של הניהול, של עמותות וזה, אז כאילו אני נתפסת כמישהי שהביאה רעיון יצירתי. אבל אני יושבת מול אפרת וכאילו קטונתי. אז באתי עם איזשהו שם, ואז אפרת לקחה את זה למקום היצירתי, ואז הגיעה מיכל נידם, שהיא בעצם עשתה את העיצוב פנים. אפרת הביאה קונספט, היא כתבה מסמך, שבעצם, ואז הגיעה מיכל שממש היא זו שמדדה את הכיסאות, והחליטה שצריך אפור על הרצפה, ובדיוק איך לעצב. וזה כל כך מעניין איך יש את השלבים השונים ביצירתיות, וזה כאילו, זה כמו שאת אומרת, של מי היה הרעיון של מחשב? זה הצ'יפ או המחשב? או...
או הטרנזיסטור שעליו המאבד, שעליו... כן,
זה נורא מעניין.
כן, אגב, מיכל נידה מחברה הטובה שלי, ואני הבאתי אותה לפרויקט הזה.
נכון, נכון.
ואני רוצה להגיד, אפרופו חלל שמרגיש, המפעל חיים של מיכל זה לנסות להבין מה גורם לנו להרגיש טוב בחלל. היא כמעצבת פנים שנים, זה אפילו מעצבן אותה שאנשים לא מתחברים לעצמם, הם רוצים משהו יפה כמו בז'ורנל. אבל לפעמים אחרי זה לא עובד להם, כי בעצם אנחנו צריכים לקחת את הזמן למודעות, לחיבור פנימה, מה אנחנו רוצים להרגיש, איך אנחנו מרגישים את זה. אז לא פלא שהמקום הזה כל כך מרגיש, כי היא כזאת אשפית התחושה.
לדעת לעשות את זה.
כן.
אז אם אנחנו נהרוס את החלק הראשון הזה של השיח היצירתי נשי, אז אולי כטיפ, או שני טיפים כאלה אפילו, של גם אם לא מגיעים עד שם, עד ירושלים, לנשים שנמצאות רחוק, ואת אמרת קודם אפרת, פגישה עם האומנית שבי, אז אני מגלה לכם בסוד שאין בוקר שאני לא כותבת. גם דברים שמתפרסמים וגם דברים שלא. זאת אומרת, לקחת לעצמנו אפילו 10 דקות או רבע שעה, אנשים עושים את זה, ולהקדיש זמן למפגש הפנימי הזה, היצירתי הזה, עם עצמנו. ועוד בעניין הנושא הזה של עיצוב בית, שכולנו גרות בתוך חלל מסוים, כן, אף אחד, טוב, יש הומלסים, אבל זה לא המצב, גם הומלס מעצב לעצמו את הספסל.
נכון.
יש גם על זה מחקרים, זאת אומרת, נכון. לא כל אגרן או מישהו שאוסף מהסופר עגלות של בקבוקים.
לא ייקח הכל.
לא ייקח הכל, יש לו את ה...
עוצרות.
בדיוק, יאו. בדיוק. בוודאי, כן. וכשאנחנו מדברות על עיצוב הבית או עיצוב החלל של עצמנו, אז לפעמים את שמה לב כאישה שגם משהו בטעם הפרטי שלך משתנה.
אוי, אפרת, זה מה שאת אומרת על בגדים, נכון?
כן. טעם
משתנה, יש דברים קבועים.
אוי, אני ממש אומרת את זה, ואני גם, זה נכון גם לבתים, אגב.
נכון.
אני אומרת שכל תקופה שאני משתנה, אני פותחת את הארון, ובגדים שהכי אהבתי, ונראים על הידיים נהדר. זה לא זה, זה לא מוציא אותי החוצה, זה לא מבטא את הפנימי שלי.
תת מי שם לב לזה, אחי? נראה לי. הילדות הבוגרות שלנו, נגיד, מאיה אמרה לי איזה יום, אמא, הייתה לך תקופה כאן בשולחן שבת, שהיה לך כזה בג, שכל כיסא היה אחר. היא צודקת, כאילו, היו לנו שנים שכל... ועכשיו כאילו, לאחרונה, עשית שכל הכיסאות אותו דבר, אז מה זה אומר?
נכון.
וזה כבר שיח משפחתי יצירתי, כדי לראות מה היה לי אז. נכון. שהיה לי צורך שישבו סביב שולחן אחד, אנשים
שונים.
שונים. כן, איך אנחנו משווים, ואיך עכשיו, טוב יאללה, אפשר להתפלסף על זה מלא. בוא נעשה הפסקת פרסומות ונחזור לדבר שוב על הבית השלישי, החלל השלישי.
המקום השלישי.
המקום השלישי, הספייס השלישי. יאללה, כדליבה, להתראות.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.
בוקר טוב, אנחנו מדברות אחרי החגים ייווצר הכל, אנחנו מדברות על נשים ויצירה ושמחת היצירה ומקום שהוא שלישי, הוא לא בית, הוא לא עבודה, הוא לא פינה, הוא לא... הוא מקום אמיתי שקיים, גבירה. מילוורם, אני כאילו צריכה שנייה להתרכז לפני שאני אומרת את השם הזה, אבל זה...
אני מעריכה מאוד.
ואפרת יפה...
ארנטל.
ארנטל. מדברות כבר מהשעה הקודמת על יצירתיות נשית ועל יכולת של ביטוי, נכון? וכמה שהן חשובות היכולות האלה. ספרו לי עוד על המקום הזה.
אז אני רוצה רגע להתייחס למשהו שאמרת בהפסקה ודיברת על החשיבות של זה. ויש משהו בעמותות ובארגונים שצריכים לגייס כספים, מכל מיני קרנות, ובתמך אנחנו מאוד מאוד מובנות בעניין הזה. יש לנו שני מדדים שאותם אנחנו מציגים, שבהם אנחנו מודדים את ההתקדמות שלנו. מדד אחד זה בכמה נשים פגשנו, כמה נשים איכשהו נעזרו בתמך, גדלו בתמך, והשני זה בכמה ההכנסה של האישה גדלה. כי בסופו של דבר, בשביל זה תמך נוצרה, כדי להגדיל את ההכנסה של נשים. ופתאום אנחנו באות עם רעיון כזה, של לכי תמדדי כסף. והשיח שלנו מול קרנות היה צריך להשתנות לגמרי. והיה לנו ממש, הקדוש ברוך הוא זימן לנו כמה קרנות, קרן לירושלים, שדווקא באופן מסורתי, פחות תמכה בארגונים חרדיים, אבל הקרן לירושלים זיהתה את הפוטנציאל, גם קרן ליכטה, קרן רוטשטיין, והם נתנו בנו את האמון שיש כאן משהו חשוב. אני חושבת שהרבה בזכות המסמך קונספט שאפרת כתבה לנו, שבעצם הביא משהו שמהמשפט של המקום השלישי הביא אותו למקום אחר, למקום שקצת יותר אפשר להבין ואפשר לומר, טוב, אנחנו הולכים על זה, זה משהו ששווה.
ששווה, את יודעת, נושא שמאוד בוער ככה, אני מרגישה בחברה שלנו, בציבור שלנו, ואולי יש מקום אפילו שאנחנו בשעה השנייה קצת לגעת בו, זה הנושא הזה שנשים, הנה, הן הולכות, הן עובדות, מודדים את זה, אפשר לראות כמה כסף נכנס, כמה אנחנו משמעותיות בכלכלה של הבית, הנה אנחנו מדברות גם על אישה היוצרת, ועל מקום מיוחד, גם אם זה בהה בירושלים, וגם אם זה בפינה, בגינת שעשועים בבני ברק.
לגמרי.
מה קורה עם הצד השני? זאת אומרת, מה קורה כשאישה הולכת וגדלה? גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה יצירתית, ואיך אנחנו גם משתפים את הצד האחר, כי איפה הגברים ייצרו? ואיפה יהיה פה איזון, גם עוד משפט, על לשתף במה אני יוצרת מישהו אחר?
אז א', אני לא יודעת אם הצורך הגברי, אני לא יודעת, כאילו, א', אני אומרת מראש, שזה לא הצעה, כאילו, לדבר על מה גברים צריכים, זה לא, אני מייצגת את הקהילה הנשית.
ברור, והשיתוף הנשי שלנו, את הצד האחר.
אני חושבת שדווקא זה מאפשר, כי אפשר להסתכל על משהו, על איזשהו קונספט שלפעמים הוא כאילו בוער לנו בלב, אי אפשר לתת לו שם, ודווקא היצירה הופכת למשהו ממשיג.
את למה אני שואלת אותך את זה, גבירה? כי בעיניי חלל כזה, מקום כזה, יש בו גם מקום לקרבה משפחתית, אני לא הזויה עכשיו. זאת אומרת, אישה שהייתה באיזושהי חוויה כזאת, או כל חוויית יצירה אחרת, והיא יודעת לספר על זה, לילדים שלה אחר כך, לבעל שלה אחר כך, אז כבר כל הבית הזה הופך להיות במקום של, שיתפתי את הלב שלי, הלב יוצר, המקומות המאוד פנימיים מייצרים דברים כאלה. לא משנה באיזה תחום. אם אני משתפת בעל אחר כך, את מחייכת כי את מבינה אותי. או מה היה לי שם בשעה, שעתיים שהייתי שם, ומשתפת אפילו, מה אמא גם, את מרימה נסורת מרצפות ומדביקה אותם בתפזורת. יש כבר שיח אחר בבית הזה, זאת אומרת, זה מרפא שלום בית, זה מרפא שיח, זה בריא להכל.
אני חושבת שזה מאפשר, אני חוזרת שוב למקום הזה של מאפשר, כי יש משהו שאפשר לדבר עליו, האבסטרקט הוא קשה, לפעמים אנחנו רואים משהו אבסטרקטי, אנחנו חשים משהו אבסטרקטי, ואנחנו, אני זוכרת שהייתה תקופה שאמרתי לבעלי, אני לא מרגישה טוב, ואומר מה, כואב לך הראש? כואב לך הבטן? כאילו, מה זה את לא מרגישה טוב?
בדיוק.
ואני זוכרת שהצבעתי על הלב.
מהברה בריא.
הצבעתי על הלב.
בדיוק. גבירה, את מבינה למה אני שואלת את זה?
וכשאת עושה פתאום משהו, אז הנה, כאילו, את אומרת, הנה, עכשיו, אנחנו לא במקום של תרפיה באומנות, אבל זה כאילו על הדרך.
בדיוק.
זה משהו שוב אני חוזרת למקום של מאפשר. אבל אני רוצה לומר לך עוד משהו, שהתחבר לי למקום הזה של האוצרות, ואני חושבת שדיברנו על זה, אפרת, נכון? על אוצרות ויצירתיות. כאילו, זה כל כך דומה. עוצר ויוצר.
נכון.
ומה המשותף?
הצער.
הצער. הצער. כאילו, המין המצר. שדווקא, ועל זה דיברנו בדרך, נכון? שדווקא בתקופות, אפרת, תגידי את זה, כי את אומרת את זה הרבה יותר טוב.
אומן צריך מסגרת מגבילה. זה, הכללה של אומן זה שאומרים לו, תעשה מה שבא לך. הוא נורא כיף לו, אבל אחרי 3 שנים הוא קולט שהוא לא יכול. הוא חייב את המגבלה של שזה יעלה רק ככה, תשתמש רק בחומר הזה, תעשה את זה רק ככה.
תעשה את זה בתוך ממד.
תעשה את זה בתוך ממד. עכשיו, אנחנו חושבים על יצירתיות כעל משהו של סטארט-אפים, עשור של יזמות, גן שעשועים, צבעוני, אבל האמת היא שאנשים שרדו בעזרת יצירתיות. אני קוראת סיפורים על אמא של סבתא שלי, שהיא כתפה עלי חובזה בירושלים של פעם, ועשתה מזה קציצות לילדים כאילו היה אוכל. ואיך שבעלה תלש לה חתיכה מהגדר, ושייף את זה, ועשה מזה מסרגה, ואז היא פרמה מפה ישנה, והיא שרגה מזה בגד חדש לילד. אם זה לא תהיה יצירתיות, אז מה זה?
את יודעת שמספרים על אחד מהגדולים, אולי זה היה הרב שלם זמן, אני לא זוכרת, שכשהוא היה מאורס, המחותונים הביאו פירות, משלוח מנות של פירות. ולא היה להם מספיק כסף כדי להחזיר, אז האמא רקחה את הפירות והחזירה ריבה.
זאת לא יצירתיות, סליחה.
זה בדיוק זה.
אבל גבירה, אני חשבתי קודם כשאמרת על המקום הצר, חשבתי שאתם לוקחות את זה למקום, שאני לא סגורה על ההסכמה העולמית עליו, הכלל אנושית, שבדרך כלל יוצרים, הרבה מדברים על זה מתוך צער. זאת אומרת, רציתם והתפלק לנו?
בטח.
אבל אני לא בטוחה. אני לא רוצה, כאילו, שזה יהיה ככה. אני מבינה.
זה לא חייבים.
זה לא חייבים.
אבל זה כן מאפשר הישרדות.
זה קטליזטור ליצירה, ומי שמחובר לכוח היוצר שלו, משתמש בזה כדי להציט עצמו ממקום של צער. אבל זה לא ראוי שזה יהיה רק זה.
בדיוק.
זה משהו שקצת נתפס.
נשים את זה על השולחן.
זה קצת נתפס
מלנכוליות של התפקיד.
כן, כאילו הפרסונה של היוצר המסכן הזה, שמת טרם זמנו, שגילו את הזה רק אחרי שהוא מת, כאילו, די, די, בוא ניצור בכיף, בוא נשמח. כמובן תשתמשו בזה כדי, אני עצמי, עשיתי עם עצמי תהליך שנה שעברה, ויצרתי יחד עם שותפה שושי סירקיס, יצרנו פרויקט שנקרא קווים של כאב, וזה היה רק כדי לרפא את עצמי, מכאב. אז אני כן... אין משהו יותר חזק כמו מניע ליצירה, כשאתה יוצר, הכאב הוא מניע מאוד מאוד חזק. אבל בואו לא נסגר רק על זה, לא נגיד אני צריך לסבול כדי ליצור, או
שגם
שמחה גדולה.
מודיה להשם, איך אני מודה לקדוש ברוך הוא, זה מקום נפלא של יצירה, יוצאים משם דברים נהדרים, זאת אומרת, יש את המקום המרפא של יצירה, יציאה מעצב, אבל גם אפשר ליצור משמחה, זאת אומרת, לבוא לתוך המקום הזה, זה מקום של קדימה.
לחלוטין, לחלוטין, אבל הוא נותן מענה. תראי, אנחנו בעצם, אני חייבת לשתף. אחרי שבנינו את המקום השלישי, קראתי כתבה במקינזי, לוחמת אמריקאית, שהייתה 5 פעמים בבגדד ואפגניסטן. והיא דיברה על זה שאנשים חוזרים לעבודה אחרי הקורונה, זה כמו לחזור ממלחמה. אז היה לך את הנורמה, ואז היה לך תקופה של קרייסס. ורק רצית לחזור לנעלי עקב ולספה שאת מכירה. ואז את חוזרת בעצם לשלב השלישי הזה, והוא כבר לא מתאים. כי יש לך יבלות מאפגניסטן, ואת לא יכולה ללכת עם נעלי עקב. ובמידה מסוימת, החזרה שלנו, אנחנו בעצם צריכים לייצר מציאות חדשה, כי זה חוזר למקום הזה של שגרה, שבעצם השגרה פוגשת אותנו במקום אחר. אנחנו כבר במקום אחר, אנחנו אנשים אחרים. וזה מה שאנחנו, ואנחנו צריכים ליצור את אותה מציאות חדשה.
נכון. ולהיות קשובים אליה.
כן.
נכון.
ואני חושבת שזה היופי, וזה, אולי לא צריך, כשאנחנו מדברים על מצר, אני לא חושבת שמיצר הוא בהכרח כאב. לא, יש את המילה כאב ויש את המילה מיצר. מיצר זה כשמשהו חסר לנו. אני מסתכלת על החסר, לפעמים כשאני מעבירה הרצאות על יצירתיות, אז אני מדברת על המספר, את מכירה את המשחק הייקיו? אז זה משחק סוליטר כזה, שצריך להוריד את הגולות, את עוקפת כמו בדמקה, אבל אם כל הלוח יהיה מלא, אין משחק. את צריכה שיהיה...
אין לזוז.
את צריכה שיהיה מקום אחד ריק, שבתוכו תוכלי לזוז וליצור ולחשוב ולהזיז את הדברים ולהניע. אז החיות הזו, התחושה הזו, מחייבת איזשהו ריק, חלל.
נכון.
כשאנחנו מדברים על המילה חלל, זה כמו וקום כזה.
זה כמו בורא נפשות רבות.
וחסרונן.
בדיוק. ואז כשאתה ממלא את זה, ואתה בנעים הדקיסופה של המילוי, אז אתה שמח הרבה יותר.
על כל מה שברא להחיות בהם. כאילו, זה בדיוק, ברא להחיות בהם נפש כל חי.
מסקנות, בנות. אפרת?
אני חוזרת למה שדיברת על הזוגיות.
כן, את שמה? אני רואה אותך, מה זה חושבת כל הזמן?
אני חושבת, זה עובר לי כל הזמן, ולמה זה מתחבר לי לסוף? כי... זה לא, הצגתם את זה כאילו, גז חיש ונעופה, ממש לא.
ממש לא.
זה תהליך. אבל כשאישה, מה זה ליצור? זה להתחבר לעצמי, זה להקשיב לעצמי, זה להבין מה עובר עליי. מה שלומך, אפרת, מה שלומך? איפה את נמצאת? מה את רוצה? הרגע הזה, שכל אחת יכולה לעשות אותו ב... איך אני כותבת לילדים עכשיו, שאני כותבת להם, תעשו לכם כן. כן קטן, תיכנסו לכן ותחשבו על זה.
איזה מתנה.
אז התהליך הזה, הוא יכול בהתחלה להתאפס כמוזר עד ידי בני המשפחה. את יכולה לקבל תגובות כאילו משהו נדפק בך.
מה עובר עלייך?
מה עובר עלייך? אבל כשאת מתחברת לעצמך, שום דבר רע לא יכול לצאת מזה. את צריכה המון סבלנות. דיברנו על היכולת של ההמתנה. וזה בונה דברים שלאורך זמן יקחו את כל המשפחה לאן שדיברתן, אבל שלא תהיה את האשליה הזאת שאת באה לשעה ליצור ואופס, הקמת את כולם. תבואי נכונה לתהליך הזה, אבל התהליך הזה הוא טוב, הוא טוב לך, הוא טוב לחיים, למשפחה שלך, הוא טוב לשלב הבא של החיים שלך, לא משנה באיזה שלב את נמצאת.
נכון, גם הוא יצירה. גם התהליך הוא יצירה.
הוא יצירה, כן.
וואו.
ואת יודעת, אני חושבת שבשונה מעולם אחר, שחי יצירה שבו נקראות מוזות, תשע המוזות, אצלנו אפשר להיכנס לכן, ואפשר להיכנס לאוהל, כי המילה אלוקים, כן, באמת, ואוהל, באות מאותו יסוד, כשאתה מבין שאת כל ההשראה, זאת לא מוזה חיצונית אליך, זה לא משהו של גויים, אלא יצירה אמיתית היא יצירה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא, שאתה חלק אלוק הממעל, משתף אותך ומאשר לך להשתמש ברעיונות חדשים שהוא...
הוא מגלה לך.
בדיוק.
מגלה.
זה כתוב בך. כשאתה עובר, אתה מקופל כמו פנקס, והקדוש ברוך הוא כותב בך.
נכון.
את היצירה שלך.
נכון. ואתה צריך רק לגלות אותה. לגלות. מילא שם. ואולי זה רגע להרוז את זה בזה שאומנם התחילה שגרה עכשיו, אנחנו מדברות על איך להטיב אותה, אבל אחד מהדברים אני חושבת שקורה לאישה שיוצרת, לא משנה מה, עוגת יום הולדת ומקשטת באיזושהי צורה, יש איזו תחושה שהיא נים לא נים קטנה כזאת, תעזרו לי אם אני מדויקת את זה, שהיא חוזרת לעצמה, היא שווה הביתה.
נכון.
נכון?
נכון.
היא מרגישה איזה מקסימה היא, ואיך היא צדקה עם הסוכריות האלה, או תעזרו לי שנייה להסביר אותי.
אמרתם קודם, האם לגברים גם יש צורך ליצור? אז שוב, גם אני לא יודעת, אבל יש משהו, אני זוכרת שלמדתי את זה פעם, לא זוכרת מי, מאיפה, שיש לאישה את כוח היצירה, הרי האישה היא זו שיולדת.
אנחנו צריכות את זה יותר.
אז משהו, ולא רק, למה הלידה כל כך קשה, ואת מגיעה לרגע שאת אומרת, השם אני מתה אם זה לא יוצא? כדי שלא יהיה לך את הגאווה שאת יצרת את זה, כי יש לך את זה בפנים. את יוצרת בפנים. אז יש כנראה משהו יוצר באישה.
נכון, בוודאי.
אני רוצה לומר משהו, לסיכום. דווקא מתוך קירות ההשראה, כי את לא סיפרת על שלושת אזורי ההשראה, ואני חושבת שהם מסכמים מאוד יפה את הסיפור הזה. אז אפרת עשתה שלוש לוחות השראה, שלושה? או אחד, שלושה לוחות השראה.
כן. מרשים לך לטעות.
והלוח הראשון מדבר על לגלות. כאילו יש כאן איזשהו תהליך של לגלות. הלוח השני מדבר על החוויה הכיפית. ואני חושבת על שני הדברים האלה דיברנו. הלוח השלישי הוא כל כך חשוב, כי הוא מדבר על הטעות כחלק מהתהליך. על הטעויות כחלק מהתהליך. ואת דיברת על זה שבחרתי נכון עם הסוכריות, אז בחרתי נכון גם אם זה לא נכון.
נכון.
כי עצם זה שבחרתי לשים את הסוכריות, עצם זה שעשיתי ושהכנסתי, הבאתי את זה הביתה, והבאתי לילדים שלי, והבאתי לבית שלי את המקום הזה של אנחנו יכולים ליצור, ועם מה שיש לנו אנחנו נעשה, אני חושבת שזו מתנה עצומה שיש ביצירתיות. אם אנחנו יכולים לומר, הנה, תראו איזה יופי, לקחנו את הדף הזה, ואופס, אנחנו מקמטים אותו, מקבצ'ים אותו, ונהיה לנו כדור. למה? כי מה שהיה עליו לא היה טוב, אבל עכשיו יש לנו כדור, ואנחנו יכולים לשחק איתו.
לצאת מהקופסה הזאת.
של הפרפקציוניזם, כי הוא הורג אותנו.
זאת מכה של כל כך הרבה נשים שסובלות מזה. ולא לא לא מיישרות את הייעוד האמיתי שלהם ועסוקות בכל מיני דברים אחרים. אתם יודעת מה, אני חושבת מאוד נעים במה שעשינו כאן היום. מה אתם מסתכלות עליי ככה?
תגלי לנו, אנחנו סקרניות.
אני חושבת שאחד הדברים מעבר ליצירה, שמה שיש בסוף המושלם או הלא מושלם, אני חושבת שמה שמאוד נעים הרבה שנים, אבל בטח להביא את זה למודעות עכשיו כאן אצלנו, זה לדבר על תהליך היצירה.
על התהליך.
זה, 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 זה הבונטון, כאילו. נכון?
נכון.
וזה מה שעשינו כאן, זאת אומרת, וזה מה שאנחנו רוצות לאפשר גם לנשים. לא? או שלא הבנתי את החומר.
כי זה לא, כי יצירתיות זה לא התוצאה.
זה התהליך, זה לא התוצאה, בדיוק.
נכון?
בדיוק. וזה המקום שמחאים לנו. אני עבדתי שעות לקשט את ההוגה, והיא לא יצאה כמו ש... אז אני מאוחזבת, אבל הילדה שלי זורחת. הילדה שלי זורחת, ועשינו את התהליך, וזה מה שטוב, וזה מה שכיף. אז כאילו, זה בדיוק הלוחות השראה האלה, זה כאילו תהני מהדרך.
זה תפילת הדרך, זה להבין שהקדוש ברוך הוא איתנו בדרך הזו.
את יודעת מה נתן לי הכי הרבה ביטחון בלטעות? ובליצור ולטעות, וליצור ולטעות ולטעות וליצור. זה היה מין שבת אחת שהזמנו אורחים, והיא, החברה שהזמנו, היא כזאת בשלנית אלופה. כזאת שצריך להילחץ בה במטבח. היא כזה מאסטר שף, אתם יודעות, עם כל התעודות. והכרזתי שעשיתי פבלובה. שזה לא ממנות האחרונות הקלות לעשייה. וכשהוצאתי את המנה מהמטבח אל השולחן, היה לי פיטה עיראקית, נטולת נפח של הבצק, לא, זה בצק, זה קצף חלבוני, כל היה נחות, שפכתי פנימה פירות יער, הכל היה כאילו ביצה. והכרזתי עם המגש, עשיתי פבלובה. והיא התפוצצה מצחוק כשהגשתי את זה לכל האורחים החשובים, כאילו איזה חצי שעה. ואז היא חיבקה אותי והיא אמרה לי, רק לך יש אומץ. להודיע בפומבי שעשית פבלובה, ולהגיש כזה דבר מכוער לשולחן. ואני רוצה להגיד לכם, שזה כל כך גרם לי להבין, שכל מה שאנחנו מדברות כאן, זה את כל כך הרבה שנים מחפשת אישור חוזר, לטעויות של הדברים הכל כך מקסימים שאת עושה, ולא מתיימרת להיות כלום. אז בואו נאחל מכאן לנשות ישראל, לבוא ליצור,
תשחקו ותטעו, זה רק משחק.
ותדעו שהקדוש ברוך הוא נותן לכם יד בדרך.
בדיוק.
כאילו, ההשתדלות זה המקום שאנחנו כל כך מרגישות את הקרבה לקדוש ברוך הוא. התוצאה זה בכלל מתנה ממנו, זה בלי קשר.
יש לי איזה מין נינוחות כזאת עכשיו באולפן, כי כאילו כנראה אנחנו מדברות את
בדיוק. הפכנו את זה למקום שלישי.
כן! וואו, וירה מילוורם, תודה רבה רבה שבאת לכאן.
תודה, כיף לדבר איתך.
גם איתך, אפרת.
שתי אפרטיות.
ממש.
אפרטיים.
הייתה לי יום הולדת 50. כאילו יש לי בגלל
בחשבון,
אבל...
Welcome.
אני לא יודעת איך אני אדבר עם עצמי על זה, אבל איזו חברה קנתה לי ארבע אותיות כאלה שעושות אפרת, ושמתי אותם על השולחן העבודה שלי, וכל פעם הילדים משחקים עם האותיות, כאילו, ויוצאים שם דברים גם נעימים וגם לא כל כך, כאילו מהסוף להתחלה תרפא, אבל יש שם גם אפטר, ואל תשאלי.
לא, אבל זה אפטר עם טעם.
כן, נכון, נכון.
תפטרי את זה.
אפטור, זה אפטור.
זה כן, בדיוק, יאללה, תודה רבה.
אפרת זה מלשון אפריה.
כן, באמצע מאלף עטף, בטח.
קראו לה אפרת, כי פרו ורבו ישראל על ידה, למרים.
נכון, גם רב חיים מוסיף את זה.
תן תשרה לאנשים.
אני מדברת עליו בהווה. תודה רבה שהייתם כאן. עונג לדבר איתכן.
תודה, חורף בריא.
אמן.
ושמח, ויצירתי.
אמן, אמן. כניסות למקום שהוא שלישי. תבורכו.